שלום. אחד הדברים המרכזיים בעולם ההלכה, שגם מאוד מורגשים במהלך החיים השוטפים שלנו, זה כל מיני גזרות שגזרו חכמנו זיכרונם לברכה. אחד הדברים המורגשים בשבת זה הנושא של מוקצה, אסור לגעת, אסור לטלטל. אסור לנגן בגיטרה בשבת, שמא יתקן כלי שיר, אסור לרכב על סוס, אסור לטפס על עץ, שמא יתלוש. כל פסח אשכנזים מתלוננים על זה שאסור להם לאכול קטניות, אנחנו מכירים את הלכות ייחוד, כל מיני הרחקות של בשר מחלב, לחכות שש שעות ועוד ועוד. כל הדברים האלה הם כל מיני גזרות והרחקות שקבעו חכמנו זיכרונם לברכה. דברים שמאוד משמעותיים בחיים ומכבידים עליהם. הרבה פעמים אנשים מתקוממים כנגד הדבר הזה ואומרים, מי יסמיך את חזל לבוא ולאסור, להגביל אותנו בכל מיני דברים? התורה אמרה מה מותר ומה אסור, איזה זכות יש להם לבוא ולהגיד שדברים נוספים הם אסורים? מעבר לזה, אנשים אומרים, מה זאת אומרת? לא סומכים עליי? אני יודע מה מותר ומה אסור. כל הזמן אומרים לי, אל תעשה את זה, שם אתה תגיע לזה, שם אתה תגלוש לשם. אני מכיר את עצמי, אני יודע מה אני מסוגל, מה אני לא מסוגל, זה לא יקרה לי. אני לא אגלוש, אני סומך על עצמי, אני מכיר, אני יודע. למה לא מאמינים בי? אלו באמת טענות כבדות משקל. ואני רוצה לתת שלוש נקודות מבט על הנושא הזה של גזרות חז"ל, שנותנות לנו גם תשובה על השאלות שהצבנו כאן עכשיו. הנקודה הראשונה שעומדת מאחורי אותם גזרות, והיא, כן, יש אכן חשש של גלישה מדבר מותר לדבר אסור. אנחנו נשקר לעצמנו אם נגיד שהדבר הזה הוא לא מוכר ולא ידוע לנו. חז"ל כבר קבעו בתחום של היחסים בין המינים, אין אפוטרופוס לעריות, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. גם אם אתה חושב שאתה מסוגל ואתה יכול לשלוט על עצמך, אדם לא מכיר את עצמו בכל המצבים, ודאי שהוא לא מכיר את הצד השני. אתה לא יכול לדעת מראש לאן התגלגלו העניינים, וכבר אמר הפתגם שאלף קבעים לא הצליחו לחבות שריפה שהדליק טיפש אחד בגפרור קטן. גם בתחומים של חול, אנחנו רואים שעושים המון סייגות וגזרות והגבלות בכל מיני תחומים ליתר ביטחון. למשל, אתה נוסע במכונית, מה אתה עושה? מקליק, נכון? חגורת בטיחות. כשילד שלך יוצא עם אופניים, אתה שואל אותו, חמוד, כסדה, אל תשכח. יש גדרות ביטחון כדי לשמור, מעקות, מסביב לשדה מוקשים, הכל מגודר בטייל. אסור לעשן במרחק של 50 מטר מחומר נפץ, למרות שהוא סגור ועטוב ומכוסה. ככל שהסיכון יותר גדול, גם יש יותר גדרות ביטחון. האמת היא שגם בעולם הטבע אנחנו רואים את העיקרון הזה, ככל שדבר יותר יקר, הוא יותר עטוף ושמור בכל מיני הגנות. למשל בגוף האדם, הלב שלנו, האיבר כל כך חשוב שמזרים לנו חיים, הוא שמור בתוך כלוב הצלעות ששומר עליו, שמגן עליו. המוח שלנו שמור בתוך נוזל המוח שסופג כל מיני חבטות. מעבר לזה יש את הגולגולת, הקופסה הקשיחה ששומרת. יש לגבי זה את האור, את השיער, יש מבינינו שגם מדביקים כיפה שם למעלה, תוספת ביטחון. יש הרבה דברים שעוטפים את הדבר היקר העין שלנו, כדי שלא תיפגש את האפאפיים שמגנים באופן אינסטינקטיבי, אתה שולח יד לעין, מיד זה נסגר כדי לשמור שמשהו לא יקרה. אבל מה תגידו לאדם שטוען, אבל לי זה לא יקרה, אני מכיר את עצמי ואני יודע, אני לא אגלוש, זה לא יקרה לי. האמת היא שהיה בן אדם מאוד גדול שגם אמר את הדבר הזה. קראו לו רבי ישמעאל, ומסופר במסכת שבת, יש שם דין שאומרים שאסור לקרוא בשבת לאור הנר, שם הבן אדם כדי להיטיב את התאורה, לפעמים זה לא דולק מספיק טוב, הוא יתה קצת את השמן אל תוך הכיוון הפתילה כדי שזה יבער יותר, וזה אסור בשבת, זה הבערה. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, היה כהן גדול, אני אקרא ולא אתה. אני יודע, אני מרוכז בקריאה, אני שולט, אני יודע שיום שבת אני לא אתה. פעם אחת קרא וביקש להטות. אמר כמה גדולים דברי החכמים שהיו אומרים לו, יקרא לאור הנר. רבי נתן אומר יותר מזה, קרא ואיתה וכתב על פנקסו, אני ישמעאל בן אלישע קריתי ואיתתי נר בשבת, והתחייב להביא לבית המקדש חטאת שמנה. כלומר, רבי ישמעאל אמר, אני זוכר, אני יודע, היום שבת, אני שולט על עצמי, אני לא עתה, אפילו לא זה קרה. הוא היה כל כך שקוע בספר, וזה קרה. גלש בלי לשים לב שנייה של חוסר תשומת לב, ועושים משהו שאחרי זה מתחרטים עליו. מי נתן לחזל את הזכות לקבוע לנו כל מיני הגבלות כאלה? קודם כל התורה. התורה באה ואמרה, ושמרתם את משמרתי. והמובן של המילים לא כתוב שצריך לשמור את התורה, אלא צריך לשמור את המשמרת. ואילו אנחנו רוצים לעשות שמירה לשמירת התורה. כלומר, יש שמירה של תורה, יש מצוות שהתורה נתנה, צריך לעשות לה שמירה. וכאן התורה באה לצוות את חז"ל, להדריך אותם, לעשות לנו גדרות כדי שישמרו עלינו, כדי שלא ניפול בשמירת התורה. לכן אין בזה בעיה של בל תוסיף שאסור להוסיף על התורה, כי התורה בעצמה היא זאת שנותנת להם את המנדט לעשות את זאת. מלבד זאת, היה בזה אולי הוספה, אם חז"ל היו באים ואומרים שכל מיני דברים שאנחנו מוסיפים ואוסרים, חייבים בזה מדאורייתא. אבל לא, הם באו ואמרו, זה אסור מהתורה, ואנחנו בונים פה כל מיני גדרות מסביב ליתר ביטחון. התורה בעצמה למעשה לימדה אותנו את העיקרון הזה אצל הנזיר. נזיר אסור לו לשתות יין. מיין ושחר יזיר חומץ יין וחומץ שחר לא ישתה. כך אומרת התורה. אבל התורה לא מסתפקת בזה ואומרת וכל משרת ענבים לא ישתה וענבים לחים ויבשים לא יאכל. עיקר הבעיה זה שהנזיר הוא לא ישתה יין, שלא ישתכר. כדי להרחיק אותו מזה התורה אומרת אל תיגע גם בענבים. ענבים אל תאכל. ובעצם התורה כאן היא הציבה לנו את העיקרון, היא לימדה אותנו את השיטה. כשרוצים להתרחק ממשהו צריך לקחת שני צעדים אחורה. אם אסור לך להשתכר, אל תאכל ענבים אפילו כדי שלא תגיע לדבר הזה. אז זאת תשובה ראשונה. מה שעומד מאחורי גזרות חז"ל זה קודם כל החשש הרוכר בסיסי ואמיתי ומציאותי, לא לגלוש לדבר האסור עצמו. הנקודה השנייה, וזה לבנות בנפש שלנו איזשהו יחס של כבוד, יחס חיובי. כולנו יודעים שדבר שעוטפים אותו, ששומרים עליו, שמקפידים שלא ייפגע, זה משהו שאכפת לנו, שיקר לנו. וזה שאתה בונה פה כל מיני גדרות מסביב למצוות, זה בעצם בונה בנפש שלנו יחס של הערכה, של כבוד, עושה את המצוות למשהו שיקר בעינינו. וזה, עשינו פה כבר דבר גדול. הדבר השלישי והאחרון הוא שלפעמים נדמה לנו ש... הדבר האסור זה מה שהתורה אסרה, וכל מה שמסביב זה מותר. רק אומרים, אל תעשה את זה, שמה אתה תגלוש. אבל הרב קוק בספר מוסר אביך, הוא אומר יותר מזה. הוא אומר, זה לא שיש בעולם רק שחור או לבן. יש גם תחום אפור. ומסביב לשטח השחור, שהוא אסור, התורה כבר משהו אסור, יש גם תחום אפור, שגם אם התורה עצמה היא לא באה ואסרה אותו, אבל גם אם זה לא קשר, זה מסריח, כמו שאומרים. כן, אם יש לך בור, אז ב-20 סנטימטר של גדות הבור, נכון שזה לא החלל עצמו, אבל האדמה שם היא מעורערת, ומי שידרוך שם, בקלות הכל קורס ונופל פנימה, כי זה חלש מסביב. כל מה שחז"ל אסרו, אומר הרב קוק, זה התחום האפור שגם אם הוא לא פסול במובהק, אבל יש בו איזושהי בעיה, הוא לא טוב, הוא בעייתי. התורה עצמה היא לא החמירה עד כדי כך, אבל... יש פה משהו מסריח, כדאי להתרחק ממנו. אתן דוגמה לדבר אחד בחיים שמרגישים את זה, למשל הלכות ייחוד. שיש גם דברים שהתורה הרחיקה, יש עוד צעדים נוספים שחז"ל אמרו לא להתייחד עם בחורה רווקה. למה לא? אתה יכול להגיד יש חשש שיפלו לדברים אסורים, למעשים חמורים ממש אסורים מהתורה. אבל גם מעבר לזה צריך לדעת שעצם הייחוד עם איזושהי אישה שהיא לא אשתך ובת בריתך שאיתה אתה קורא את ברית עולם, יש בזה משהו שפוגע, שהופך את הדבר היקר הזה של קשר בין איש לאישה למשהו את האינטימיות הזאת שיש לה ערך ויש לה מקום למשהו שאתה חולק עם עוד אנשים. זה דבר בעייתי לחלוק אותו עם אישה אחרת שלא אשתך, לכן חז"ל אמרו אל תעשה את זה. לא רק מחשש שזה יגיע לדברים חמורים, שגם פה היו דברים מעולם, אלא כי הדבר עצמו, האינטימיות הזאת היא בעייתית ותתרחק ממנה. אז לסיכום, חז"ל עשו איתנו חסד גדול, ובהבחנות העמוקות והמדויקות שלהם לנפש האדם, ידעו בדיוק איפה לסרטוט את הגבולות כדי לשמור, א', שלא נגלוש, ולא נחליק וניכשל בדברים שאסורים מדין תורה. דבר שני, לבנות אצלנו יחס חיובי של כבוד, של הערכה, של התורה והמצוות, שאנחנו עוטפים אותם ושומרים אותם כדי שחלילה לא ניפול בהם. והדבר השלישי, מה שאומר הרב קוק, שגם מה שמסביב הוא תחום אפור, זה לא שחור לבן, ומה שעוטף את הדבר האסור עצמו, גם הוא מסריח ובעתי וכדאי להתרחק ממנו. שנזכה באמת לשמור את דברי התורה, ונדע גם לשמור את המשמרת, ולהתרחק מהדברים העוטפים אותם. תודה רבה, להתראות.